שלום לכולם, ברוכים הבאים.
שלום, בוקר טוב.
ומבורך. טוב, תראו רבותיי, יש כאלה שמחוברים בטח לקישור לספר שמות, לפרשת יתרו. אני אישית לא, אני משתמש בחומש שלידי, כך שאני לא אעסוק בסימון הפסוקים כפי שאני רגיל. אבל אני חושב שאתם תצליחו להתגבר על הדבר הזה. והגענו, אנחנו בפרק כף של ספר שמות, באמצע עשרת הדיברות, והגענו אל פסוק זין. לא תישא את שם השם אלוהיך לשווא, כי לא ינקה השם את אשר יישא את שמו לשווא. האיסור כאן זה איסור של שבועת שקר. עכשיו, צריך להבין למה זה נמצא פה. כן, הרי מתוך כל המצוות כולן, יש לנו תרי"ג, ורק 14 מצוות נכנסו לתוך עשרת הדיברות. צריך לברר מה עניינן, מה כל כך חשוב המצוות האלה. התלמוד אומר שכל העולם כולו, זה המדרש בעצם, מובא בתוספות, שהעולם כולו הזדעזע בשעה שהקדוש ברוך הוא אמר לא תישא. למה יש זעזוע כל כך גדול? מסיבה פשוטה. מה הפירוש הדבר של שבועה? שבועה זה תמיד, גם כשזה לא מפורש, זה בשם השם. אז מה המשמעות של שבועה בשם השם? שמה שאני אומר הוא אמת, כמו שהשם אמת. וזה אף פעם לא נכון. כי האמיתות של האלוהות היא אמיתות מוחלטת, וכל דבר שאני אומר אותו, גם אם הוא אמת, הוא אמת יחסית. ולכן לומר שמה שאני אומר הוא אמת, זה בעצם להשוות את העולם לקדוש ברוך הוא, וזה בלתי אפשרי, ולכן כל העולם כולו הזדעזע בשעה שאמר לקדוש ברוך הוא לא תישא. בואו נעבור עכשיו לזכור את יום השבת לקדשו. מה זה? זכור. אני זוכר דבר שאני כבר יודע. מה הדבר שאני כבר יודע? אני כבר יודע את השבת. מאיפה אני יודע את השבת? אני יודע את השבת מפרשת המן, שקדמה בשבועיים שלושה למתן תורה. אז התברר שהמן לא יורד בשבת, והתברר אם כן, שכאשר אני מקבל את השבת, מפי הקדוש ברוך הוא, זה בעצם מתחבר עם מה שאני כבר יודע. אתם זוכרים שבפרשת המן למדנו שירידת המן הייתה לדעת הילך בתורתי אם לא. הסברנו מה זה ללכת בתורה, לבדוק, כמו בני ישראל, לפני שהם מקבלים את התורה, יש להם בעיה. האם התורה שאני הולך לקבל, האם התורה הזאת היא באמת מתאימה לי או לא? גם אם הקדוש ברוך הוא אמין, כן, ברור, אני יודע שהקדוש ברוך הוא אומר את האמת, אבל אני לא חווה את זה. אני בשבילי, אני מקבל דבר שלא ידעתי עליו, ולכן קשה לי לקבל את הדבר שהקדוש ברוך הוא אומר, גם אם הוא דבר טוב. אבל ברגע שאני חוויתי את פרשת המן לפני מתן תורה, כשהקדוש ברוך הוא אומר לי, זכור את יום השבת לקדשו, על ידי כך, אני בעצם מתחבר, אני מבין שכל מה שהתורה אומרת זה דברים שתואמים את האופי הפנימי הנשמתי שלי. וזה מה שנאמר כאן, זכור את יום השבת שאתה כבר מכיר, אבל עכשיו זה לקדשו. עד כאן ההסבר הראשון. האמת היא אפשר להגיד, זכור את יום השבת עוד לפני זה. ידוע לנו מהחפירות הארכיאולוגיות שבבבל, ממלכות של בבל, אכד, בבל וכולי, היה מקובל יום שנקרא שופטו, שופטו או שבת. מתי הוא היה חל היום הזה של שופטו? הוא היה חל בשביעי לחודש, ב-14, ב-21 וב-28. כלומר, זה לא כמו אצלנו שכל שבוע יש שבת, אלא בכל חודש היו ארבעה ימי שבת, ואז מתחילים שוב בחודש הבא אחרי זה עוד פעם את השופט. אז אומרת התורה, זכור את יום השבת. יום השבת כבר ידוע לך, מהתרבות הבבלית. אבל עכשיו, לקדשו, ואז ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי תשמע. כלומר, שהתורה משנה את יום השבת, כפי שהיה מקובל אצל הגויים, והיא נותנת לו ספירה אחרת ומשמעות אחרת.
אבל אפשר לשאול?
בבקשה, אני אשמח
לשמוע. מה עם שבת בראשית, שבת בית, שבת... כי היה כבר שבת, זה לא שבת של יציאת מצרים, אבל היה שבת של הבריאה.
נכון.
היה כבר מוכר לעם
לא,
ישראל.
לא, מי אמר שזה היה מוכר?
לא, אני שואל.
אף אחד לא יודע אם זה היה מוכר. כן, כלומר, הרעיון שביום השביעי הקדוש ברוך הוא שבת והנפש, זה נתגלה במעמד הר סיני. אחר כך זה גם נכתב בפרשת בראשית. אבל ייתכן מאוד שהגויים לא התייחסו לזה כך. ואז...
מה המשמעות של השבת שהייתה אצלם? היו שובתים ממלאכה? מה היו כן עושים?
לא, הם היו מתייראים. כלומר, הם היו מייחדים את היום הזה לכוכב שבתאי, וכוכב שבתאי היה נחשב לכוכב מזיק, ולכן הם היו נזהרים מנזקים ביום הזה. זה עכשיו, אני רוצה קצת להבין יותר. איך מקיימים זכור? את יום השבת. לזכור את יום השבת, אומר הרמב"ן, על ידי שסופרים את הימים של השבוע על פי השבת, יום ראשון בשבת, שני בשבת, שלישי, רביעי וכולי, בשבת, זה בעצם קיום מצוות זכור. ההלכה לא אומרת כמו הרמב"ן, ההלכה אומרת זכור את יום השבת, זה מצוות עשה שמתקיימת כשאני שובת בשבת. וזה ההבדל בין זכור לשמור, שמור, מצוות לא תעשה, לא לעשות מלאכה. זכור, זה מצוות עשה, לא לעשות מלאכה. אולי צריך להסביר אולי פעם אחת, מה ההגדרה של מצוות עשה, ומה ההגדרה של מצוות לא תעשה. רגילים לחשוב, וזה טעות, שמצוות עשה זה מצווה לעשות משהו. ומצוות לא תעשה זה מצווה לא לעשות משהו. לא נכון. מצוות עשה היא מצווה שהלשון בתורה היא לשון של עשייה. גם אם התוכן הוא שביתה. ומצוות לא תעשה היא מצווה שהנוסח שלה בתורה הוא מנוסח דרך השלילה, לא לעשות. גם אם זה מחייב עשייה. אז זאת אומרת שזכור ושמור, לפי ההלכה, זאת אותה המצווה ממש. זכור ושמור. כאחד נאמרו, אלא שבפרשת יתרו מוזכר זכור, בפרשת בית חנן מוזכר שמור. מה ההבדל? ההבדל הוא מה אני זוכר ומדוע אני שומר. בפרשת יתרו אני זוכר שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. בפרשת בית חנן אני זוכר שהקדוש ברוך הוא הוציא אותי ממצרים. יוצא לפי זה שזכור זה משהו אוניברסלי, ושמור זה רק לעם ישראל. לכן אומרת ההלכה, גוי ששבת חייב מיתה. מה זה שבת? כי הוא לא יצא ממצרים. אבל הגוי כן צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כפי ששאלתם לפני כן. ולכן זכור זה שייך לגויים, ושמור לישראל. כך עולה גם מדברי הרמב״ם במורה נבוכים. מדוע השבת כל כך חשובה? עד כדי כך אומר הרמב״ם, שאדון הנביאים הרג מחלל שבת, זה בגלל שזה יסוד האמונה, שיש בורא לעולם ושהוא ברא את העולם ברצונו, זה כל כך משמעותי שמצוות השבת הפכה להיות אחת המצוות החמורות בתורה. ולכן גם יש דיון שלם בגמרא, מניין שפיקוח נפש דוחה שבת, בעוד שלכאורה זה מתחייב מהפסוק אשר יעשה אותם האדם וחי בהם ולא שימות בהם, רואים שיש בגמרא התלבטות גדולה ביחס דווקא למצוות השבת, האם זה כלול בוחי בהם או לא, הלכה למעשה שכן, מחדלים שבת בפני פיקוח נפש.
הרב, אפשר שאלה? האם זכור ושמור יכולים לעמוד בפני עצמם או שהבא עתליה?
ודאי שיכולים לעמוד בפני עצמם. למשל, הרב יואל שוורץ, זיכרונו לברכה, מישיבת דבר ירושלים, שעסק הרבה בענייני בני נוח, האיץ בי שאני אשכנע את בני נוח בעולם כולו להדליק נרות שבת, משום זכור. כן? לא שמירת איסורי המלאכה, אבל הדלקת נרות לציין שהשבת נכנסת, הדבר הזה זה דבר אוניברסלי, ולכן הוא הצביע לעשות את זה, כך שבעצם זכור ושמור יכולים לעמוד בנפרד אחד מן השני. זה לגבי זכור את יום השבת לקדשו. כשאומרים זכור זה גם דבר, לא רק שאני כבר יודע, זה דבר שאני עלול לשכוח. אני עלול לשכוח את השבת. איך אפשר לשכוח את השבת? זה כל שבוע, איך אפשר לשכוח שיש שבת? אלא הכוונה, אני יכול לשכוח שהשם ברא את העולם. כי כאשר אני מסתובב בעולם, אני רואה את חוקות הטבע, אני לא רואה שיש בורא לעולם. אני רואה שאומנם יש מי שעומד בראש הפירמידה של המציאות, אבל זה יכול להיות כמו שאריסטו האמין באלוהים שהוא הסיבה הראשונה, אבל לא באלוהים שבורא ברצונו את העולם. את זה אני עלול לשכוח, ולכן התורה מזהירה אותי, זכור. חשוב לזכור שיש בורא לעולם. אבל איך זוכרים את יום השבת? לקדשו. אגב, אני שמתי לב הרבה פעמים אצל אחינו אשכנזים, שבטעות כשאומרים את הקידוש של שבת בבוקר, אומרים זכור את יום השבת לקודשו. זה לא נכון. צריך להגיד לקדשו, יש כפי שאתם רואים, פתח מתחת לקוף ודגש בדלת. אז אם ככה זה לקדשו, לקדש אותו, לא לקודשו. אבל איך עושים את זה? אז אפשר להגיד על ידי שאני שובת, אבל מפשט התורה זה לא נכון. התורה אומרת ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, ויום השביעי שבת השם אלוהיך. מזה אני לומד שחלק ממצוות שביתת השבת זה המצווה לעשות מלאכה ששת ימי המעשה. ואומנם לא כך נפסק להלכה, אבל במחילתה זה משתמע ממש ככה. שיש מצווה לאדם לעשות מלאכה, לעשות מלאכה במשך ששת הימים. אז תגידו, מה זה לעשות מלאכה? להדליק את האור. לא. יכול להיות שהמשמעות היא יותר עמוקה מזה. לעשות מלאכה זה לתקן את העולם. האדם על ידי המלאכות שהוא עושה, מתקן את העולם ומוציא אותו מנתו ובוהו ונותן לו משמעות. כל הטכנולוגיה האנושית היא בעצם הצלת העולם, והיא חלק ממצוות שמירת השבת. ולמה ששת ימים? ולמה יום אחד של שביתה? אז זה, בואו נראה למה. ויום השביעי, שבת לשם אלוהיך, לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך וביתך עבדך ועמתך ובהמתך וגרך אשר בשעריך, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בם, וינח ביום השביעי, על כן ברך השם את יום השבת, ויקדשהו סברי מרנן. לא, זה לא כתוב, אבל אני רוצה להבין קצת יותר, מה זה ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ? זה לא עברית. בעברית אני הייתי אומר, בשישה ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. כלומר, כמה זמן זה לקח לו? לקח לו שישה ימים, בשישה ימים. אבל זה לא מה שכתוב, כתוב ששת ימים עשה. כי הרי הקדוש ברוך הוא לא צריך זמן כדי לברוא את העולם. אז אי אפשר להגיד שהוא ברא בשישה ימים. במיוחד לאור העובדה שהזמן גם הוא נברא. אז אי אפשר להגיד שהקדוש ברוך הוא בורא בשישה ימים. אבל הוא בורא עולם שעשוי מששת ימים. מה זה עולם שעשוי מששת ימים? יום של הקדוש ברוך הוא, אלף שנה. שנאמר, כי אלף שנים בעיניך, כי יום אתמול יעבור. זאת אומרת שהעולם, העולם שבו האדם פועל, הוא עולם שהמשימה שלו מתקיימת במשך 6,000 שנה. אז ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. וביום השביעי שבת וינפש. מה זה יום השביעי? יום השביעי זה העולם שלנו. כלומר, העולם שבו אנחנו חיים, זה עולם של יום השביעי של הבורא. שהרי בסוף היום הראשון, נאמר ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, בסיומו של היום השני, ויהי ערב ויהי בוקר יום שני, אחר כך שלישי רביעי חמישי, ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי, ואחר כך ויחולו השמיים והארץ, עד שבסוף כתוב, כי בו שבת מכל מלאכתו, אשר ברא אלוהים לעשות, ואני כבר ציינתי שחסר כאן פסוק, היה צריך להיות כתוב, ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי, שמסיים את היום השביעי. אם לא כתוב בתורה, ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי, זה אומר שאנחנו עדיין בתוך היום השביעי. היום שבו הקדוש ברוך הוא שובת. וזה מתרץ קושייה גדולה למאמינים. המאמינים אומרים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, מסתובבים בעולם ולא רואים אותו, לא רואים התערבות אלוהית. התורה מסבירה לנו, לא, זה בגלל שהקדוש ברוך הוא עכשיו פועל במסגרת היום השביעי, הזמן שבו הוא לא פועל. כמה זמן נמשך היום השביעי? היום השביעי נמשך 6,000 שנה. אז יוצא לפי זה שעכשיו, שאנחנו באלף השישי, אנחנו בתור יום שישי שבתוך היום השביעי. כאשר אנחנו נסיים 6,000 שנה, אנחנו ניכנס ליום השמיני. כי אם כל ה-6,000 שנה שלנו זה במסגרת היום השביעי של הקדוש ברוך הוא, כשיגמרו 6,000 שנה וניכנס לאלף השביעי, אנחנו ניכנס ליום השמיני של הבורא. אני מקווה שזה מספיק ברור, כך שאנחנו בתוך היום השישי, שבתוך היום השביעי, לקראת היום השמיני. עכשיו, לפי זה, למה אנחנו שובתים כל שבוע יום אחד? כי פעם בשבוע אנחנו מחכים בקוף את הקדוש ברוך הוא. אנחנו עושים מה שהוא עושה. מה הוא שובת? אף אנחנו שובתים. ואז יוצא שעבורנו יום השבת הוא מעין האלף השביעי. כלומר, הוא דומה למה שעתיד להיות מצב העולם כשנגמור את המשימות של ההיסטוריה. אז זה מה שכתוב כאן. כן? כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בם. מה זה שמיים, ארץ, ים, וכל אשר בם. מה זה בם? לא בים, ים זה לשון יחיד. אלא מה שבם, בשמיים, בארץ ובים. מה ההבדל בין שמיים, ארץ וים? הארץ, השמיים זה העולם של הערכים, העולם התיאורטי, עולם המלאכים. הארץ זה העולם שבו אנחנו פועלים באופן גלוי, מה שעל פני הארץ גלוי. ויש תהליכים סודיים, נסתרים, זה מה שבים. הים מכסה על מה שבתוכו. אז שנגלה, זה הנסתר. וינח ביום השביעי, על כן ברך השם את יום השבת, שלך ויקדשהו. טוב, עד כאן הדיברות, ארבעת הדיברות הראשונות. כפי שאמרנו, הדיברה הראשונה היא כותרת, אנוכי השם מברך, ואחר כך שלוש דיברות, לא יהיה לך, לא תישא, וזכור את יום השבת, זה שלוש מצוות שבין אדם למקום. כשבכל אחת מן המצוות האלה יש דגש אחר. ולא יהיה לך, יש בין אדם למקום שבבין אדם למקום, לא תישא בין אדם לעצמו שבבין אדם למקום, ובשבת בין אדם לחברו שבבין אדם למקום. אני רק רוצה להוסיף עוד משהו בקשר למצוות לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לא תעשה לך פסל וכל תמונה. מה הקשר בין לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי לבין לא תעשה לך פסל? התשובה היא שכאן התורה גילתה שהקדוש ברוך הוא איננו גוף ולא דמות הגוף, ולכן אי אפשר לעשות פסל המתאר את אלוהים, כי הוא אין לו גוף. אז זה חשוב שזה ייאמר דווקא בעשרת הדיברות. מדוע? כי עשרת הדיברות זה התגלות הבורא. כשאלוהים מתגלה, אפשר לחשוב שיש לו גוף. לכן בדיוק במקום שנתן מקום למחשבה שלאלוה יש גוף, בדיוק שם נאמר לא תעשה לך פסל, כדי להציל אותנו מן ההגשמה. כך מסביר רבי יהודה הלוי בקוזן. טוב, בואו נעבור, חבר'ה, אנחנו מכירים את הדיברות, אבל צריך להתקדם. כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך על האדמה אשר השם אלוהיך נותן לך. קודם כל אני רוצה לספר לכם סיפור חסידי. מספרים את האמת, רבי עקיבא איגר, שלא היה מן החסידים, היה לו בן בשם רב שלמה איגר. רב שלמה איגר היה בעל גיליון מערשה, אחד, תלמיד חכם גדול, בפני עצמו. לא בגלל שהוא הבן של רבי עקיבא איגר, אלא בזכות עצמו הוא גם תלמיד חכם גדול היה. ורב שלמה איגר היה בן בשם רב לייבלה איגר. רב לייבלה איגר היה אדמור חסידי. כדרכם של האדמו"רים החסידיים, הוא היה מתפלל תפילת שחרית בזמן מאוחר. אבל מדי פעם הוא היה מבקר אצל אבא שלו, רב שלמה איגר. רב שלמה היה אומר לו, כשאתה אצלי, אתה תתפלל בזמן. טוב, לא הייתה לו ברירה, מפני כיבוד אביהם היה מתפלל בשעה מוקדמת. ואז הוא שם לב שהיום ארוך. והיה אומר, על זה נאמר, כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכו ימיך, שעכשיו היום הוא ארוך, בגלל שהוא צריך להתפלל מוקדם. טוב, זה מהדיחות המתנגדיות לחסידות. אז כבד, אבל בואו נחזור עכשיו לפשוטו של מקרא. כבד את אביך ואת אמך. זה, לפי המסורת שבידינו, הדיבר הזה נמצא בלוח של בן אדם למקום. לכאורה אבא ואמא הם אנשים, הם לא אלוהים. אבל זה אומר דבר מאוד מעניין. שמה שאני, אולי נגיד את זה אחר, פרויד, אבי הפסיכואנליזה, אומר שהמושג של אלוהים בתוך נפש האדם הוא התפתחות של המושג של ההורים. כלומר, מה שאדם חושב על אבא שלו, את זה הוא חושב על אלוהים. ואילו התורה אומרת את הכיוון ההפוך. מה שאתה חושב על אלוהים, את זה אתה צריך לחשוב על אביך. כי הוא שותף בבריאתך. שלושה שותפים באדם, אבי ואמו והקדוש ברוך הוא, ולכן האדם צריך להתפלל, צריך לכבד את ההורים שלו בדיוק כמו שהוא מברך, כמו שהוא מכבד את הקדוש ברוך הוא. אז זאת אומרת שהפרויד צודק, הוא אומר בדיוק מה שהתורה אומרת, אבל הפוך מהתורה. זאת אומרת, אני מבין ש אולי הקשר אחר, אתם יודעים, בסוף ימיו, פרויד כתב ספר על משה רבנו. הוא קרא לספר בשם משה ואמונה הייחוד. ושם הוא מנתח את הסיפור המקראי לאור הפסיכואנליזה. אבל כדי שזה יתאים לתיאוריות שלו, הוא צריך לספר סיפור הפוך מזה של התורה. הוא אומר שמשה היה ילד מצרי שאומץ על ידי העברים. בדיוק הפוך מהתורה שאומרת שמשה היה ילד עברי שאומץ על ידי המצרים. וזה היה הכרחי בשבילו לומר את זה, כדי שזה יתאים לתיאוריה הפסיכואנליטית. מזה אני לומד משהו חשוב. שאם כדי שפרויד יוכל להגיד את מה שהוא אומר, הוא צריך להגיד הפוך מהתורה, הדבר הזה אומר שהתורה אומרת הפוך מפרויד. זה מה שזה אומר. אותו דבר לגבי כיבוד אביהם. אם פרויד אומר שאני חושב על אלוהים את מה שאני חושב על אבא שלי, זה אומר שלפי התורה אני צריך לחשוב על אבא שלי מה שאני חושב על אלוהים. עכשיו, למה כתוב כבד את אביך ורק אחר כך אמך? זה הגמרא אומרת שאדם יש לו נטייה טבעית לכבד את אמו יותר מאבי. לכן התורה בנושא הכבוד נתנה דגש על האב לפני האם. לעומת זה לגבי המורה, איש אמו ואביו תיראו, שאדם ירא יותר מאביו מאשר מאמו, ולכן התורה הקדימה את מורה האם למורה האב. מזה אני לומד משהו מאוד חשוב, שהמצוות אינן תואמות את טבע האדם, אלא להפך, שטבע האדם מתנגד למצוות, והמצוות באות לתקן את האדם. אז מה זה מה שרגילים לומר תמיד, שהמצוות הן טבע האדם? הכוונה טבע הנשמה של האדם, לא הטבע של נפש האדם. נפש האדם יש לה מעצורים. למשל, אני בבוקר מעדיף להישאר במיטה מאשר לקום לתפילה. זאת אומרת שהנפש מתנגדת למצווה, אבל הנשמה משתוקקת לתפילה, הנשמה היא זו שקוראת לי, בוא תקום, אני צריך אותך שתתפלל. אז זה דבר לגבי כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכו ימיך. מה הקשר בין אריכות הימים לבין כיבוד ההורים? פשוט מאוד, מכיוון שאני מעריך את ההורים, על מה אני מעריך אותם? על זה שהם נתנו לי את החיים, סימן שהחיים חשובים. לכן אני ראוי שגם החיים יהיו ארוכים. לעומת זה, אם אני לא מעריך את ההורים, אז זה סימן שאני לא מעריך את החיים. לכן, אתה אומרת לי, מה אני אעריך ונימך? וכאן נאמר, על האדמה אשר השם אלוהיך נותן לך. שתי הערות. א', מדינת ישראל היא אחת המדינות שבהן יש הכי הרבה אריכות ימים בעולם. זאת אומרת שזה על האדמה. הערה שנייה, יש שאלה ששאל רבי יוחנן. רבי יוחנן, שהיה קנאי גדול לקדושתה של ארץ ישראל, שאל פעם בתמיה, איקה סבי בבבל? שמעתי שיש זקנים בבבל. יש את השאלה, איך זה אפשרי? שיהיו זקנים בבבל. הלא, למען יאריכון ימיך, על האדמה הוא דכתיב, רק בארץ ישראל מאריכים ימים. איך יכול להיות שמאריכים ימים בארץ ישראל? והתשובה שמה שהגמרא נותנת, הוא לא, הם משכימים ומעריבים לבתי כנסיות ובתי מדרשות, ואז נחה דעתו של רבי יוחנן. אבל באופן עקרוני, אריכות הימים הטבעית, זה בארץ ישראל ולא בחוץ על הארץ. היה יהודי אחד מגדולי ישראל, רבי שמואל סלנטר, רבי שמואל מסלנטר, שהיה רב של ירושלים במאה ה-19. הוא היה גאון וצעיר וחולה. והרופאים אמרו, אם אתה רוצה להתרפא, אתה צריך ללכת למקום של רפואה. ואז הציעו לו לנסוע למקום שבו האוויר צח ובריא, הציעו לו למשל לנסוע לצרפת, לעיר ניס או לשוויץ, ששם האוויר בריא. אבל היה עוד מקום, אלואן. אלואן, חמם אלואן זה במצרים. ואז הוא אמר, טוב, אני אסע למצרים. והוא עבד. הוא רימה את המלווים שלו, הגיע לארץ ישראל וחי בירושלים עד גיל 93. זאת אומרת שארץ ישראל היא המקום שנותן אריכות ימים ליושבי ה... טוב, בואו נעבור עכשיו ל...
יש קשר עם האריכות ימים של שילוח הקן?
בוודאי. שילוח הקן, זגמה אומרת שזה מצווה אחת קשה, מצווה אחת קלה, ובשתיהם נאמר אריכות ימים. יש אריכות ימים על כיבוד אב ואם, יש אריכות ימים על שילוח הקן. שילוח הקן מצווה קלה לביצוע. ומזה הגמרא לומדת שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. לפחות לגבי מצוות עשה, קשה לדעת מה המצווה שעליה אתה מקבל יותר שכר, וזה בגלל שתי הקצוות האלה. אבל האמת היא יש עוד משהו אחר. שילוח הקן זה גם כן אריכות הימים של הציפורים. זאת אומרת, אתה רוצה לא לקחת את האם עם הבנים, ואז אתה מחריט את הדור הבא. אז גם פה יש משהו מעין כיבוד אב ואם. ובכן, אנחנו ממשיכים, אנחנו עוברים עכשיו ללוח השני של עשרת הדיברות. מה יש בלוח השני? לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, לא תענה וכו'. חמישה לוי. אני רוצה לעשות קצת סדר.
אבל אמרנו שזה שלישיות.
נכון. אבל זה שלי, אתה צודק, זה שלישיות.
אנחנו עכשיו נכנסים לשני של השלישייה השנייה.
נכון, אנחנו בשלשות. יחד עם זה, יש גם שני לוחות. לוח בן אדם למקום, בן אדם לחבר. יש הרבה אופנים לחלק את עשרת הדיברות, אתה צודק בהערה, אבל אפשר גם לדבר על הלוח השני. עכשיו אני רוצה אולי, לפני שנכנסים ללא תרצח, לעשות איזשהו חשבון. אם אנחנו מדברים על כך שהלוחות כתובים ממעלה למטה, אז למעלה יש אנוכי, אחר כך לא יהיה לך וכו' וכו', מסתיים, קבל את אביך ואת אמך, מתחיל הלוח השני, לא תרצח, לא תנא וכו' וכו', עד שזה מגיע ללא תחמוד. מי שמקבל את הלוחות, במקרה שלנו משה, מה הוא מקבל תחילה? הוא מקבל קודם כל לא תחמוד. על גבי הלא תחמוד הוא מקבל לא תענה. ועל גבי זה הוא מקבל לא תנוב, לא תנאף, לא תרצח, קבל וכו'. כאן צריך להבין את זה גם בהקשר התנהגותי. האדם מתחיל את העבודה שלו בלא לחמוד. כי אם אני חומד, אם אדם חומד את של חברו, הוא יהיה גם מסוגל לשקר בבית דין כדי לקבל את רכוש חברו. ואם הוא מוכן לשקר, אז אולי גם בסוף הוא ייכנס לבית שלו לגנוב. ואם הוא יהיה מוכן לגנוב מהבית, אולי גם יגנוב את אשתו, לא תנאף. ואם הוא מוכן לגנוב את אשתו, בסוף הוא גם ירצח אותו. לכן פה התורה אמרה חמישה לווים כדי למנוע מן האדם את ההידרדרות הזאת. אחרי שאדם יודע מה לא לעשות, אז מתחילה העבודה החיובית. כבד את אביך ואת אמך. זכור את יום השבת. תזכור שיש בורא מאחורי אביך ואמך. ומתוך כך אתה יכול להגיע כבר להכרה שכלית שלא תיסע ולא יהיה לך אלוהים אחרים, ואז מתגלה לך אנוכי השם אלוהיך. אז זאת אומרת שאפשר גם להבין את עשרת הדיברות ממטה למעלה. טוב, אחרי ההקדמה הזאת, בואו ניכנס עכשיו לפרטים. הפרטים זה ככה. לא
תרצח. איך אפשר להבין שעם ישראל, אולי זה בגלל שזה היה עם ישראל, יקבלו עליהם ציוויים, לפני שהם קיבלו עליהם את העובדה של יש אלוהים. איך אפשר להגיד, איך אפשר לקיים, לא תחמוד, לא תרצח, לא תנאה, ואז כבד את אביך, בלי שיקבלו בהתחלה, אנוכי השם אלוהיך.
אני מסביר לך את הנקודה. אני רוצה לענות על השאלה. התשובה היא אנוכי השם אלוהיך זה לא האמונה שיש אלוהים, אלא זה להיפגש עם אלוהים. כלומר, בימי אבותינו, הידיעה שיש אלוהים הייתה ידיעה ידועה. כלומר, לא היו צריכים שמישהו יגלה להם את זה. זה היה מובן מאליו. מה שכן לא היה מובן מאליו, זה שאפשר להיפגש איתו. אז אנוכי השם אלוהיך זה הפגישה. וכדי להיפגש צריך להיות ראוי. אם אדם יש לו יצר של רציחה או של ניאוף, איך ייפגש עם אלוהים? טוב, בואו נתקדם. לא תרצח. עכשיו, יש הבדל פה בין טעם עליון לטעם תחתון. בטעם תחתון כתוב לא תרצח, מעריך תרחה ומרחת טיפחה. אבל בטעם עליון זה לא תרצח, שלפעמים צריך לרצוח. כלומר, לפעמים יש צורך להמית, למשל, את הרמטכ"ל השני של האויב. לא מספיק רמטכ"ל אחד, אתה צריך גם להרוג את הרמטכ"ל השני המחליף אותו. וכך לגבי, אז זה לגבי לא תרצח. עכשיו, לא תרצח, מה פירוש הדבר? וכי בני ישראל, לפני שהם שמעו את זה, הם תכננו איך לרצוח את חברם, ואז אחרי שהם שמעו לא תרצח, הם הפסיקו לרצות את זה. ברור שלא, ברור שהתורה לא ניתנה לאנשים בעלי יצרה דרציחה דשפיכות דמים. אלא דרך ארץ קדמה לתורה. לפני שקיבלו את התורה כבר הבינו שזה לא טוב לרצוח. אז מה התחדש בלא תרצח? התחדש שזה גם קיום מצוות הבורא. עכשיו, איך אני מקיים מצוות לא תרצח? הרי לא כל יום מזדמן לי לרצוח מישהו, אלא הכוונה כאשר יש לי חשק ירצוח מישהו ואני נמנע, אז אני מקיים מצווה לא תרצח. שאם לא כן, היינו אומרים שכל יום אנחנו מקיימים לא תרצח. אלא הכוונה כשיש לי הזדמנות ואני נמנע, אז אני מקבל את השכר על קיום המצווה. לא תרצח זה בן אדם לחברו, שבבן אדם לחברו. לא תנאף זה בן אדם לעצמו, שבבן אדם לחברו. כי צלם אלוהים, כפי שציינו, הוא בנוי משני חלקים, מזכר ונקבה. עכשיו אנחנו עוברים לשלשה האחרונה. לא תגנוב? מה זה לא תגנוב? הרי כתוב בפרשת קדושים, לא תגנובו ולא תכחשו. אז פעמיים התורה אומרת לו לגנוב, אז אומרים, אז לא, יש שני סוגי גניבה. יש גניבה של רכוש, ויש גניבה של נפשות. לגנוב נפש, זה מה שכתוב כאן לא תגנוב, מה שכתוב לא תגנוב הוא, זה כל השאר. למה דווקא פה לא תגנוב זה לא לגנוב נפש? כי הרי זה נמצא בין המצוות החמורות שחייבים עליהן מיתה, ועל גניבת נפש חייבים מיתה, ולכן אמרו חז"ל שלא תגנוב נאמר כאן על גונב נפש, ותסתכלו גם באונקלוס שאומר את זה במפורט. לא, עכשיו, לא תגנוב זה גם בן אדם למקום. למה? משום שאדם כשהוא גונב, אף אחד לא רואה אותו. גנב בא בלילה, כשאף אחד אינו רואה אותו. נכון, אף אחד לא רואה, אבל הקדוש ברוך הוא רואה. אז הוא גונב דעת העליונה. זאת אומרת, כאשר האדם גונב, הוא חושב שהקדוש ברוך הוא לא רואה, ולכן יש פה מידה מסוימת של בן אדם למקום. לא תענה ברעך את שקר. זה בן אדם לעצמו עדיין, אבל בן אדם לחברו. כלומר, אדם שהוא משקר, משקר לעצמו. אבל הוא פועל נגד חברו בבית הדין. לא תחמוד בית רעך. איך אפשר לא לחמוד? הרי לפעמים האדם רואה דבר, שהוא חפץ בו, הוא משתוקק אליו, אז הוא חומד. אומר רבי אברהם בן עזרא, שמה שהתורה כאן מצווה לא לחמוד, הכוונה היא שאדם יעלה בדעתו, שאין לו שום אפשרות, שהדבר שהוא חומד יגיע אליו. ברגע שיש משהו שברור לי שהוא לא יגיע אליי, אז אני גם לא חומד אותו. למשל, אדם לא משתוקק לקבל אבן מכוכב לכת רחוק. מהירח אולי כן, כי הביאו אבנים מהירח. אבל לקבל אבנים מכוכב לכת רחוק, האדם לא מעלה בדעתו, ולכן הוא לא, גם לא חומד. אז אם אדם לא יעלה בדעתו, שהוא יצליח לקבל את הרכוש של חברו, את אשתו וכדומה, אם אלה הוא גם יוכל לקיים את מצוות לא תחמוד. הלכה למעשה, אגב, לא תחמוד, אנחנו עוברים על זה רק אם היה גם מעשה. זאת אומרת שאדם שכנע את חברו, למשל, הפציר בו למכור דבר שהוא לא רוצה למכור, אז זה נאמר שהוא עבר על איסור לא תחמוד. לא תחמוד אשת רעך. איך אפשר לחמוד אשת רעהו? לשכנע אותו, למשל, לגרש אותה. כפי שכתוב בגמרא במסכת גיטין על סיפור כזה. ועבדו ועמתו ושורו וחמורו וכל אשר יראיך. טוב, אז כאן מסתיימות עשרת הדיברות, כאשר יש מחלוקת בחז"ל מה שמעו בני ישראל. האם הם שמעו רק את שתי הדיברות הראשונות או את כל העשרה? מי שאומר רק שתיים ראשונות, יש לזה הסבר פשוט. כי הרי בשתי הראשונות נאמר אנוכי, גם באנוכי השם אלוהיך וגם בלא ילך, כי אנוכי השם אלוהיך. אחר כך הקדוש ברוך הוא מדבר על עצמו בגוף שלישי, לא תישא את שם השם אלוהיך לשווא. היה צריך להיות כתוב, לא תישא את שמי. אז מכאן, שמכאן ואילך זה נאמר על ידי משה, זו דעת רבי יוסי הגלילי. חכמים אומרים לא, כל העשרה נאמרו על ידי הקדוש ברוך הוא, בשתי הדיברות הראשונות הוא מדבר בעד עצמו, ואחר כך הוא מדבר על עצמו בגוף שלישי, וזה בהחלט מדרכו של מקרא לעשות כן. טוב.
מתי אמרו בני ישראל, דבר אתה עמנו, אל בינינו עמנו, אלוהים בן עמו.
כן, זה לא כתוב כאן, זה כתוב בספר דברים. נכון? אבל פה יש משהו דומה לזה, וכל העם רואים את הקולות. עכשיו, יש פה שאלה. כמו שאתה ציינת בצדק, העם מתיירא. האם זה טוב שהעם מתיירא? התשובה היא כן. כן, הרי כתוב בספר דברים בשני מקומות, שהקדוש ברוך הוא אומר על העם שביקש להפסיק את ההתגלות, היטיבו אשר דיברו. למה זה טוב? כי כל הזמן שיש התגלות, האדם משותק. אם האדם משותק, הוא לא יכול לפעול. ולכן יש איזה ערך לזה שההתגלות פוסקת לפי שעה והיא עוברת דרך משה. עכשיו אני רוצה קצת להבין יותר מה שכתוב כאן בפסוק בדבר. וכל העם רואים את הקולות, את הלפידים ואת כל השופר ואת ההר אשתן, וירם וינו ויעמדו מרחוק. כן, זה דומה קצת להתפרצות הרגש. בהרגש אתה מתיירא, אתה יושב מרחוק, אבל פה זה לא תופעה געשית, זאת הייתה תופעה אלוהית. עכשיו, מה זה שהם רואים את הלפידים ואת כל השופר ואת ההר אשן? הדברנו על זה מקודם, בשיעור הקודם, שההר אשן, הכוונה שההר שנראה יציב, הפך להיות כל כולו אשן. וזה מצב שבו העולם היציב שלנו מתערער, ואילו עולם הקולות שבדרך כלל אנחנו לא מתייחסים אליו, הופך להיות ממשי, רואים את הקולות. איך אפשר לראות קולות? יש מחלוקת רבי עקיבא ורבי ישמעאל, מה זה רואים את הקולות? האם רואים את הנשמע ושומעים את הנראה, או שרואים את הנראה ושומעים את הנשמע? רבי עקיבא אומר, הדרשה מפורסמת, רואים את הקולות.